סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידו.
וסייבר סייבר לשתי האורחות המכובדות שלנו, עורך דין רבקי דבש.
סייבר סייבר.
עמיתה בכירה במכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה, ולשעבר ראש רשות הפרטיות ומנהלת מחלקת רישוי ופיקוח, וסייבר סייבר, עורך דין נעמה מטרסו.
פרטיות פרטיות.
לשעבר מנכלית עמותת פרטיות ישראל, והיום מנהלת אבטחת מידע בגוגל קלאוד ישראל. אם המילה חוזרת לא הסגירה את זה, אנחנו מדברים היום על פרטיות וחוק הגנת הפרטיות, ובפרט התיקון לחוק הגנת הפרטיות.
לכאורה בשורות טובות.
לכאורה בלבד. בוא נראה.
לפני הבשורות, כן. אז לפני הדעה שלנו על החוק, בואו נשמע מה התיקון הזה אומר. חוק הגנת הפרטיות המקורי הוא מאוד 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 ישן.
אני תמיד אומרת שחוק הגנת הפרטיות נחקק בעידן המיין פריים, כמובן, אני מניחה שהקהל מכיר, אבל בזמן שבאג עוד היה באג, כלומר, אותם חדרים גדולים והחרק שהיה מגיע ועושה קצר חשמלי, זה העידן שבו נחקק חוק הגנת הפרטיות, 1981. ומטבע הדברים, הוא לא ידע להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד היום, עם זה שכל מכשיר טלפון הופך להיות מכשיר מעקב, הופך להיות בלשון החוק, מאגר מידע כמובן מאוד משמעותי. נעשו תיקונים במהלך השנים, 1996, התיקון האחרון, ומאז כמעט לא נגעו בו. אז התיקון שבעצם עבר את אישור ועדת חוקה, חוק ומשפט, וממתין לאישור המליאה, כולל ברובו לא תיקונים שקשורים לאתגרים החדשים בעיניי, אלא בעיקר מתעסק בסמכויות של הרשות להגנת הפרטיות, ביכולת להטיל כנסות, ופה במיוחד לשומעי קהל סייבר סייבר, הטלת כנסות משמעותיים בנושאים של אבטחת מידע. יש לנו תקנות אבטחת מידע מכוח החוק כבר משנת 2017, נכנסו לתוקף שנה לאחר מכן, ויש אפשרות להטיל עיצומים כספיים בסכומים של גם מאות אלפי שקלים, לדוגמה, חברה או גוף שצריך לעשות סקר סיכונים, מבדק חדירות, אחת לשנה וחצי, אם הוא לא יעשה את זה, הוא יכול להיות צפוי לעיצום כספי של עד 320 אלף שח, או 640 אלף שח, אם יש בו מעל מיליון רשומות. יש עוד כמה דברים טובים בחוק, אבל אולי נשאיר את זה להמשך.
נעמה, מנקודת המבט שלך, כמי שהייתה אקטיביסטית בתחום, ועכשיו עובדת בתעשייה באותו תחום, מה החוסרים בחוק הישן לעומת מה שהחוק החדש מביא לנו?
קודם כל, כמקרה כללית לגבי מה, ולהמשיך את מה שרבקי אמרה, בעצם מדובר פה בתיקון של חוק מאוד ישן, וזה גם הייתה הטענה המרכזית שלנו בפרטיות ישראל, שדיני הפרטיות צריכים רפורמה, הם לא צריכים עוד טלאי על גבי טלאי, שמייצרים איזושהי סובכיות שיפוטית, שרק אולי עורכי דין יוכלו לפתור עבור חברות, ארגונים, עמותות ותאגידים כמובן, בסופו של דבר, ההגדרות הן קצת שונו, אבל יש עכשיו הגדרות בתקנות אבטחת מידע, יש הגדרות בחוק הגנת הפרטיות, יש הגדרות בפרשנויות של רשות הגנת הפרטיות, ויש איזשהו בלבול, במקום לייצר איזו מטריה אחת שלמה שתגיד לנו מה זה הגנת פרטיות בישראל, ואיך צריך לנהוג במידע אישי, כאשר אנחנו אוספים אותו, מאבדים אותו וחושבים איך להמשיך ולהשתמש בו למטרות שלשמה מספנו אותם או למטרות אחרות. אז לשאלתך, מה החוסרים העיקריים? זה המהות. המהות חסרה בחוק הזה. החוק הזה מאפשר, התיקון יותר נכון, מאפשר לרשות הרבה יותר שיניים לאכוף תקנות אבטחת מידע, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, אבל אנחנו לא רואים בו זכויות לנושא המידע, לדוגמה. כלומר, אדם בישראל שירצה לקבל עותק מהמידע שלו ולתקן אותו, או למחוק אותו, שזה באמת הדרישה יותר עם בעלת ביקוש יותר משמעותי, לא יוכל לעשות את זה דרך החוק הזה. הוא יוכל לבקש לעיין במידע, לתקן אותו אולי באמת, אבל אין פה באמת, היא לא מייצרת תרבות של פרטיות, כמו שחוק הגנת הפרטיות באירופה, ה-GDPR, ייצר בזמנו כאיזושהי בשורה אחודה, מאוחדת, שעם היגיון פנימי של החוק. אני, כשקראתי את התיקון הזה, הרגשתי שאני צריכה מקרא. מקרא של הגדרות, מה יש היום בחוק, מה יש בתיקון, מה יש בתקנות אבטחת מידע, עם קצת שינות הגדרות לצרכי אכיפה, הגדרות לצרכי מאגר, הגדרות לצרכי אבטחת מידע, זה בעיניי יכול לחטוא למטרה של שמירה על פרטיות בישראל על ידי חברות וארגונים.
אני רוצה להוסיף שצריך לזכור, בגלל שהחוק נחקק ב-1981, הוא מבוסס על מה שאנחנו קוראים הסכמה בלבד. כלומר, התפיסה שאז הייתה שכמעט אף אחד אין לו מאגר מידע, ואם קופת חולים או ביטוח לאומי, שזה הגופים שעליהם חשבו בסוף שנות ה-70, רוצים לאסוף עליך מידע ולהכניס אותו בקרטסת עם מידע שהיום נראה לי אנו כמעט מגוחך, צריך לבוא אליך ולבקש את הסכמתך. אבל אנחנו היום כמעט לכל בעל חלונת מכולת יש איזשהו סוג של מאגר בניהול התשלומים שלו. אז הבעיה המרכזית שהחוק עדיין נשען אך ורק על הסכמה, מה שנראה לנו אבסורדי. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה עיתונאי שעושה כתבה על מושא, אולי איש ציבור או נושא אחר מעניין, האם עולה בדעתנו שהוא יצטרך לבוא ולבקש הסכמה רק בגלל שהמידע הזה נמצא במאגר ממוחשב קרי, במחשב שלו או אפילו בפלאפון שלנו, זה כל כך רחוק ממה שקיים היום, וכמו שנעמה הזכירה, יש לנו כבר חקיקה מתקדמת יותר, יש לנו את ה-GDPR, שמעבר לעובדה שהיא מאפשרת עיבודים הגיוניים אחרים, לגיטימיים לצרכי מחקר וכדומה, היא גם נותנת זכויות נוספות, שאולי אחד המעניינים בהם, אפשרות לניידות של מידע. כלומר, אני, אם יש לי מידע עליי בחברת סלולר מסוימת, ואני רוצה לעבור לחברת סלולר, ורוצה שכל המידע לשעבר עליי יהיה בחברה, יש לי את הזכות לבקש לנייד. אני לא יכולה לקחת את המידע ולהעביר אותו לאחר. ואני מביאה את זה כדוגמה, כי זה מעיד כמה הקונספט שלנו, של החוק שלנו משנות ה-80, כל כך שונה מהמציאות שאנחנו נתקלים בה ביום יום, והאתגרים שלנו היום בתחום המידע, ניהול המידע בכלל.
גם להוסיף לגבי מה זה הסכמה, בקצרה ממש אני אגיד שהמונח שהסכמה גם מאוד נשחק עם השנים, אנחנו כולנו מסכימים, אף אחד כולל אנוכי
ש... אוקיי, קליק, כן, אוקיי, אשר.
בדיוק, ולכן היום ההסכמה צריכה להינתן במקרים מאוד מאוד ספציפיים. כל יתר המקרים, אני עכשיו הולכת לקופת חולים, ואני מוצרת המידע הרפואי שלי כמו בדיקות הדם. אני לא צריכה באמת להסכים, אני יודעת שמשתמשים בבדיקות הדם שלי לצורך פענוחם. אם הם רוצים להעביר את זה לצד שלישי, אז תבקשו ממני את ההסכמה, ואז ההסכמה תהיה מהותית, ולא עכשיו אוטומטית כמו שהתרגלנו. וזה שינוי תרבותי ותפיסתי שדיברתי עליו לפני רגע.
ומתבקשת השאלה, למה? זאת אומרת, מה מונע מהמחוקק הישראלי ללכת אחרי ה-GDPR? למה בעצם לא משלימים את המהלך הזה? זה חוסר ידע, זה חוסר אכפתיות.
אני חדד את השאלה הזאת, אם אנחנו נחוקק משהו שמאוד דומה ל-GDPR, זה יחסוך הרבה עבודה גם למדינה וגם לגופים, לחברות, לארגונים שרוצים לעבוד מול האירופאים. נציין ש-GDPR מחייב גם את החברות באיחוד האירופי, אבל גם כל חברה אחרת שעובדת מול מידע שהגיע מאירופה. זאת אומרת, אזרח אירופאי שמשתמש באפליקציה ישראלית, זכאי לזכויות שה-GDPR נותן לו, ואם החברה הישראלית לא תיתן את הזכויות האלה, היא עשויה להיחסם או להיכנס באירופה.
אין סיבה אמיתית טובה, אבל אנחנו רואים לאורך זמן שישראל לא יודעת לחוקק חקיקה טכנולוגית. אנחנו רואים את זה בחוק של רשות הסייבר, שעדיין נמצא כתזכיר חוק.
נזכיר את הפרק שלנו בנושא.
פרק 106. אל תתנו להם חוקים. חוק הסייבר דורש חשיבה מחודשת.
אנחנו מדברים על חקיקת AI, אנחנו מדברים על DCA או MSA, חקיקה שעברה באיחוד האירופי, שבאמת לקחו כמטרה את שנת 2023 לקדם חקיקה טכנולוגית, ולכאורה, כמו שאתה אומר, אפשר פשוט לקחת ולהתאים. אגב, אני לא מאוהבת בכל הפתרונות של ה-GDPR, אבל בוודאי זה חקיקה שאי אפשר להתעלם ממנה. ואין, מה שאני רוצה להגיד, אין תשובה טובה. כי זה פשוט, אני אתן כדוגמה, אני עבדתי במשרד המשפטים, בייעוץ וחקיקה, ב-2007 הובלתי את צוות, מה שנקרא צוות שופן, שדיבר על תיקונים בחוק הגנת הפרטיות, שכוללים לדוגמה צמצום בחובת הרישום. הגשנו את זה לשרת המשפטים ציפי לבני ב-2007, אני מזכירה, עוד לפני שהושק האייפון הראשון. כלומר, לא חשבנו בכלל להתמודד עם שאלות של לוקיישן וסוגיות אחרות.
זה מה שנקרא...
One more thing.
כן, בקטנה. רק שתבינו שהדוח הזה הוא הבסיס לתיקון שראינו היום. אנחנו מדברים על 17 שנה אחרי. נעשו בו שינויים, אני לא אומרת שלא, אבל...
המהות נשארה די דומה.
אבל המהות לא נגעו בה. ובמה שנגעו, אפרופו ממשיכים לדבר איתנו על רישום מאגרי מידע, מדברים איתנו בכלל על מאגרי מידע, מה זה אומר מאגרי מידע? העולם מדבר היום על עיבוד מידע, מה מותר לי לעשות עם המידע? זה לא משנה לי האם הוא נמצא בטבלת אקסל אחד, אני מפשט את הדברים, או בדייטאבייס אחד, או מפוצל לכמה דייטאבייסים שמחוברים ביניהם, האם הוא נמצא על הענן? זה בכלל הדייטאבייס שלי, כלומר...
באיזה מדינה הוא נמצא, איפה השרת יושב?
המחשבה הזאת של באמת של אותו מיין פריים, של אותם תיקיות, של אותו מידע, גם אם הוא לוגי, שנמצא פיזית איפשהו, הוא כל כך שונה מהעולם שאנחנו מכירים היום, שבאמת הפערים הם בלתי ניתנים, אז יש לנו שיניים מצוינות, פחות או יותר שניתנו, או טובות יותר, שניתנות לרשות להגנת הפרטיות, אבל השמה מה הם אוכפים? השאלה מה הכלים שניתנים לבעל עסק, או אפילו לרשות ציבורית, לעשות דברים שהם לגיטימיים, אנחנו לא מדברים על דברים לא לגיטימיים, אם אנחנו לא מגדירים היטב מה הדברים הלגיטימיים, קשה לנו לבוא ולאכוף את הדברים הלא לגיטימיים, כי הכל הופך להיות לא
לגיטימי. ויותר מזה, בגלל שהחוק הזה עכשיו גם מאפשר תביעות פרטיות, תביעות אזרחיות ללא הוכחת נזק, אז כמו שאמרת, יכול להיות שמישהו יעשה, עיתונאי יעשה תחקיר על מישהו, ואז המישהו הזה יחליט לתבוע אותו על פגיעה בפרטיות, כי הוא החזיק המון המון מסמכים שלו. כאילו, זה משהו שיכול לקרות.
התוספת היום, יש פיצוי ללא הוכחת נזק על מה שנקרא פרטיות הקלאסית, בסדר? על מה שאנחנו מכירים, על כניסה למכתבים, או לחומרים שלא נתתי להם אישור. התוספת הפעם היא פיצוי לדוגמה, מה שנקרא בחקיקה, של 10,000 ש"ח על כל הפרה, ללא הוכחת נזק. ובמובן הזה זה באמת תמריץ, גם להגשת תביעות אישיות, מה גם שלשמחתי הרבה, ביטלו את ההתיישנות הקצרה שהייתה על פגיעה בפרטיות, שהייתה לשנתיים, והעריכו אותה בעצם
להתיישנות
הרגילה, 7 שנים, כן, כן.
כאשר אנחנו מדברים פה על הלמה, מה שבעצם אנחנו שואלים זה, האם אתר של הנלון מנצח? זאת אומרת, האם אין פה כוונת זדון מאחורה, אלא פשוט הבירוקרטיה הרגילה?
הבירוקרטיה וחוסר ההבנה הטכנולוגי של הרבה מהנבחרים שלנו.
שאגב, זה לא חיסרון בעיניי, כלומר, המחוקק לא חייב להבין בטכנולוגיה, אבל הוא כן צריך להביא את אנשי המקצוע ולפעול בזה כדי להבין שיש פה שדה טכנולוגי שמשפיע על כל תחומי החיים, אין הכלכליים, הפוליטיים, הביטחוניים, ואם רואים שיש כזה אתגר משמעותי של טכנולוגיה ואין שום רגולציה בפתח, ויש פה איזשהו ג'ונגל של חברות, של תעשיות, שאין עליו שום פיקוח, וראינו את זה אגב גם עם הסייבר ההתקפי לפני כשנה, אז אולי צריך שווה להביא את אנשי המקצוע, ואת המומחים בתחום הזה, לא דווקא שחבר כנסת יהיה טכנולוג ובעל הבנה. אבל אנחנו לא רואים את האוריינות הזאת, את החתירה לשם.
כן, את ההתנגדות למומחים ראינו גם בחוק המאגר הביומטרי, וגם בחוקים השונים שנועדו לחסום אתרי אינטרנט, וגם בעצם בכל חוק שמנסה להתמודד עם העולם הקיברנטי נגיד, אפילו עם העולם הדיגיטלי, יש איזושהי תפיסה כזאת של... כמו שבאוסטרליה רצו לשבור את ההצפנה, רצו שיהיה דלת אחורית, ואז הסבירו לממשלה שאין אפשרות לשים דלת אחורית ושההצפנה תהיה בטוחה. אז ראש הממשלה שם אמר, פה קובעים לא חוקי הקריפטוגרפיה, אלא חוקי המדינה. זאת אומרת, המדינה גם יכולה להחליט ש... ויש איזושהי, אני חושב איזושהי... אולי איזשהו כעס או תגובה רפלקסיבית, מה פתאום שהאינטרנט יגיד לנו מה לעשות, מה פתאום שהטכנולוגיה תגיד לנו מה לעשות, ואני אפילו מבין את הסנטימנט הזה, מכיוון שהאינטרנט משבש, הטכנולוגיה בכלל, משבשים סדרי חיים, משבשים חוקים, משבשים הסכמות, נורמות חברתיות, באופן שאנחנו רואים מעט פעות פעמים בהיסטוריה בהיקף כזה, ואז בא המחוקק, שהוא רגיל שהוא כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר מילים והמילים הופכות למציאות, ופתאום זה לא קורה. ויהי... פתאום הכל עובר בין הרגליים ומסביב ומלמעלה, והמחוקקים אולי לא יודעים מה לעשות. העניין הוא שעכשיו יש להם על מי להסתכל. הם יכולים להסתכל על ארצות הברית, הם יכולים להסתכל על אירופה, הם יכולים להסתכל על כל מיני מדינות, ונראה שהם לא ממש עושים את זה.
אני אגיד שנוסף לחוסר אוריינות, צריך להודות בכנות שלחוקק חקיקה טכנולוגית זה מורכב. זה מורכב בדיוק בגלל שהשוק משתנה הרבה יותר מהר מאשר כל מחוקק יעיל ככל שיהיה, ולכן יש, אני חושבת, שבעיקר החשש הוא להכריע הכרעות. אז יש לנו מצד אחד...
זאת אומרת שמשאירים דברים מאורפלים כדי שבית המשפט יקבע אותם?
בדיוק, בדיוק. בתור מי שגם הייתה שותפה לניסוחי חקיקה, הרצון הזה שהכל יהיה מאוד מאוד מדויק, ויתפוס את כל האפשרויות, ופתאום אתה מבין שהתחלת לכתוב משהו, שאחרי, כמו שנתתי דוגמה, אנחנו פרסמנו דוח שבזמנו היה מאוד חדשני או, מפי, או, או, או חשוב, אני לא יודעת אם חדשני, אבל חשוב כדי להדביק את הפער, וכמה חודשים אחרי זה, זה כבר לא התעסק עם הבעיות ש, שהיו רלוונטיות, כלומר, אז יש כאן, כן צריך להגיד שיש כאן גם אתגר, שהוא אתגר משמעותי.
מצד אחד לחוקק חקיקה שהיא future proof, עד כמה שאפשר, לגמרי. זאת אומרת שלא תתברר כחלשה מדי, או כחזקה מדי בעתיד, ומצד שני, לא להשאיר... כן צריך להתייחס לדברים שקיימים היום, אנחנו לא יודעים, בשנה שעברה לא ידענו שיום אחד יגיע ChatGPT וישנה את האופן שבו אנחנו מתייחסים למידע ולשיחה ולעיבוד וכל הדברים האלה. אז השאלה אם באמת החוק הזה הוא כללי מדי, או הוא מפורט מדי.
להפך, הוא לגמרי פרטיקולרי. אפילו אם אתה מסתכל על אכיפה, ואם אנחנו מדברים על סייבר, ועכשיו פרצו למאגר מידע, ומה הנזק שאני יכולה לתבוע כמישהי שהמידע שלה דלף, ועשו בו שימוש לרעה לצורך העניין, אז האכיפה עכשיו החליטה להצמיד לכל אדם סכום כסף, 2 שקלים, 5 שקלים, 50 שקל במקרים מסוימים. האם זה העמות מידה שבית המשפט צריך לבחון כאשר אני באה ודורשת פיצוי על עוגמת הנפש, וזה משהו שנתקלנו בו בעמותה, כאשר חשבנו על תביעות ייצוגיות בנושא של אטרף, אם אתם זוכרים את הפריצה שבה נחשף מידע מאוד אישי, מאוד רגיש של קהילת הלהט"ב, החל ממצב רפואי כמו האם אותו אדם נסע או לא נסע באיידס, עדפות מיניות כמובן, על המידע הזה קשה מאוד לשים תג מחיר. עכשיו בא הרגולטור, ומה שביק תג מחיר, שהתג מחיר הזה, obviously, לא יהיה תקף עוד 5 שנים, כי 5 שקלים היום זה לא 5 שקלים עוד 5 שנים, ואני חושבת שזו טעות מאוד מאוד קשה להיכנס למקומות הפרטניים האלה, ולא לקבוע עקרונות כלליים, גם אגב בהוראות הכלליות, לצורך העניין.
לא רק זה, אנחנו רואים חברות ענק כמו פייסבוק וגוגל, שהן משלמות כנסות ועושות את מה שהן רוצות. זאת אומרת, לפעמים הכנס הוא גם לא מספיק, אנחנו מדברים על חברות שבסדרי גודל שלא היו פעם, חברות של טריליוני דולרים.
אני לא אדבר פה על גוגל ופייסבוק,
מן הסתם, כן, אבל...
אבל אני חושבת שהמטרה של חקיקה ורגולציה זה לייצר קווים מנחים, מהות, כמו שדיברנו פה, ולא עכשיו דברים מאוד ספציפיים שיכולים מחרותיים להיות לא רלוונטיים בגלל טכנולוגיות כמו AI. לצורך העין, עוד דוגמה שלי נורא פרטיקולרית שקפצה לי לעין, זה שהם החריגו נתוני מיקום, אלא אם כן הם מעידים על מידע בעל רגישות מיוחדת.
איך אפשר לדעת אם זה בעל רגישות מיוחדת?
לא, יש הגדרה שקיימת בחוק, אבל לחוד שמחר נתוני מיקום שהם לא מעידים על הגדרת רגישות מיוחדת, כלומר, יש פה הרבה דברים שהם קשה מאוד לחזות איך הם יהיו בעתיד ואיך הם יתפרשו בעתיד כאשר יהיו טכנולוגיות כאלו ואחרות שיכולות להשפיע על זה. אז אני חושבת שזו הטעות העיקרית של התיקון הזה, שהוא הרבה מדי פרטיקולרי.
אנחנו נמצאים בתקופה שהמדינה חוצה הרבה מאוד קווים שהיא בעבר נמנעה לחצות לפחות מהמקפצה, כמו למשל חדירה למצלמות, חדירה למחשבים שתחת הוראות שעה וצווי שעת חירום היום פשוט מותר להם לעשות. החוק הזה מנסה לגעת בפינות האלה?
חוק הגנת הפרטיות ככלל חל על גופים פרטיים וגופים ציבוריים כאחד. במובן הזה, החוק, אגב, יש אפשרות להטיל עיצומים כספיים גם על המדינה. כלומר, במרבית ההפרות, ההפרות רלוונטיות גם למדינה. יותר מזה, ניסו, לא ניכנס לטכניקה, אבל לתת איזושהי רמה מסוימת של עצמאות לרשות להגנת הפרטיות, והיו על זה ויכוחים לא קלים בנושא הזה. בדיוק במקום הזה, שלאפשר לראש הרשות לפעול כנגד המדינה, באותה מידה כמו שהוא פועל נגד גופים פרטיים, להחריג שני גופים, אחד, גופים שמונחים על ידי רשות הסייבר, שם יצטרך להיקבע נועל משותף לראש הרשות וראש מערך הסייבר.
גופים כמו תשתיות, חברת חשמל, כן, מקורות.
כן, כן, גופים מה שנקראים גופים תשתיות קריטיות, לגביהם יש צורך לפעול בתיום שוב לאו דווקא על כל פיקוח ופיקוח, אלא איזושהי הגדרה איך מבצעים פיקוחים נועל כללי שצריך להיקבע, והגופים האחרים הם גופים ביטחוניים, שבק, משטרה, מוסד, שם הרשות בעצם בכל גוף כזה ימונה מפקח על הפרטיות, שהוא קשור, כשהוא כפוף לראש הגוף הביטחוני, אבל מקצועית מונחה על ידי הרשות, והוא בעצם יפעל ויהיה ידה ארוכה, שקשוב במקרים חריגים חלילה של הפרות חמורות ועבירות פליליות, גם לראש הרשות יהיה אפשרות להפעיל את סמכויותיו באיזשהו פרוצדורה אחרת קצת.
אבל זה יהיה גלוי לציבור? זה יהיה שקיפות?
אני מניחה שבאופן מוגבל, כי מטבע הדברים לצורך העניין עכשיו, יש איזשהו אירוע סייבר באחד מהגופים המאוד רגישים, צבא ודומיהם, נגיד את זה ככה. אני לא בטוחה שיש לנו אינטרס לחשוף את זה לציבור לפעמים בצורה כל כך גלויה, כי זה גם יכול לפגוע בנו כבומרנג. אז אני חושבת שדווקא פה, כן אני רוצה להגיד מילה טובה, כי אני חושבת שיש פה איזון ראוי לגבי הממונה ביטחון שיקבע בתוך הגופים האלה, כי גם לרשות יש הרבה אתגרים להגיע לתוך הגופים האלה, להבין מה קורה שם, להבין את המערכות, וזה שיש מישהו מבפנים, אני חושבת שזה דבר חשוב, כי זה מייצר אחריותיות באותו ארגון לנושא של פרטיות, בהתחשב במגבלות שהם הרבה פעמים הם לתכלית ראויה והם לגיטימיות, חשוב לזכור את זה.
אני אגיד שיש עוד כלי אחד שהוא רלוונטי גם לגופים פרטיים, אבל גם לגופים ציבוריים, שבו יש אפשרות לראש הרשות לפנות לבית המשפט, לבקש צו שיפוטי, להפסיק לאלתר עיבוד של מידע או אפילו מחיקה של מידע, וזה לחלוטין נוגע גם לגופים ציבוריים, זה נאמר במפורש. כלומר, יש כאן, אני חייבת להגיד, יש סט כלים מאוד עשיר ומאוד מפותח, אם אפשר להגיד, יותר מאשר אנחנו רואים במדינות אחרות, לקיים פיקוחים. לדוגמה, יש אפשרות למפקח לבוא ולדרוש נתוני מערכת, מה שנקרא, וכמובן לוגים. מידע ומסמכים, לוגים למיניהם, ואגב, מי שמסרב למסור, אני שאל זה 300 אלף שקל, בלי קשר מה גודל המאגר.
מנהלי.
כן, עיצום כספי. ויש פה באמת כלים ברמת האכיפה, שניסו לתת מענה ופתרונות לעולם הדיגיטלי שבו אנחנו חיים. שוב, גם אם יש לי ביקורת פה ושם, אני כן חושבת שבחלק של האכיפה, ניתן מענה. הבעיה היא, כמו שאמרנו בהתחלה, מה אתה אוכף? והאם מראש ההוראות הן מספיק ברורות, שמאפשרות, כי צריך להבין שעוסקים ברגולציה, האנישה היא בקצה הפירמידה. אתה מראש רוצה שיהיה סט של נורמות ברור, אתה רוצה שיהיה מוטיבציה לאנשים ליישם אותם, ובמקרים החריגים אתה רוצה גם להשתמש בכלי אכיפה. הבסיס הזה, של הגדרת הנורמות שאנחנו רוצים, היא חסרה, ואני רגע אוסיף משהו שאולי הוא נשמע קצת פילוסופי, אבל גם הוא נדרש בכלל כחברה לחשוב איך אנחנו רוצים לעסוק בתחום הזה של סייבר ושל פרטיות, הוא שאם התחלנו לדבר על מה שנקרא פרטיות על קלאסית, על מי שמציץ לי מהחלון או פותח את המכתב בלי רשותי, עברנו לעידן של בסיסי נתוני מאגרי מידע בשנות ה-80 וה-90, והיום אנחנו נמצאים בעידן דיגיטלי אחר לחלוטין. ואני חושבת שכאן בישראל עוד לא הגדרנו לעצמנו ולא הדיפיינו לעצמנו מה אנחנו רוצים שיהיה מערך היחסים. אני אתן את זה רק כדוגמה, יכול להיות שאני כאזרחית רוצה במרכאות שחברות ענק כמו גוגל או פייסבוק יפגעו קצת בפרטיותי או יקבלו עליי מידע, אגב, ורוב הציבור אני חושבת שנמצא שם, יקבלו עליי מידע כדי לתת לי שירותו יותר טוב, כדי שב-11 בלילה במושב שאני בו גרה, אני מחפשת בית מרקחת, הם ייתנו לבית המרקחת הפתוח הקרוב לביתי, ולא ישלחו אותי למקום אחר. אז כל השיח הזה, ואפרופו ההסכמה שנעמה דיברה עליו, אני לא מצפה שהם יגידו לי, רגע, את מסכימה שנדע, כי אני רוצה עכשיו, כואב לי הראש, אני רוצה עכשיו לנסוע לבית המרקחת ולקחת. אז כל השאלה הזאת של היחס, של איך אנחנו מתייחסים לחברות עתירות המידע, שנותנות לנו שירותים כאלה ואחרים, במרכאות בחינם, או שלא בחינם, זה משהו שאנחנו לא חידדנו לעצמנו כחברה, גם ברמה האתית, ובטח לא ברמה הנורמטיבית.
בבתי סייבר, אני חושבת שהאכיפה היא מאוד משמעותית. אם אתה מסתכל בעצם על, אתם מסתכלים על האכיפה שהרשות עשתה בה, נגיד 5 שנים האחרונות, או מ-2018, כשתקנות הבטחת מידע עברו, מרב המאמצים של האכיפה של הרשות היו כלפי תקנות הבטחת מידע לגבי פרצות הבטחת מידע, דלף מידע וכיוצא בזה. ופה יש באמת, אני חושבת, משמעות מאוד משמעותית, כשיש להם הרבה יותר שיניים לפעול באותם פיקוחים, באותם הליכי אכיפה שהם בין כה התחילו לבצע, כי שם יש להם הרבה יותר מהות, כמו שאמרנו. אם ברוגע נת הפרטיות עדיין אין מספיק מהות לאכוף, בהבטחת מידע יש מספיק מהות בעיניי, מספיק הוראות שהן מתקניות מודרניות שאותם אפשר ללכת ולאכוף, ופה זה נתן להם בעצם השלמה מאוד מהותית. אני חושבת שזה יותר רלוונטי גם לנושא של הפודקאסט שלכם.
בואו נדבר רגע על המהות. אנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו מדברים על מידע שהוא פרטי ואישי. של מי המידע הזה? זאת אומרת, אם גוף מסוים אוסף עליי מידע על סוגי המאפים האהובים עליי, האם המידע הזה שייך לי, או האם המידע הזה שייך לגוף וזכותו לעשות איתו מה שהוא רוצה?
והאם העיבוד שנעשה על המידע הזה, שהוא בעצם עבודה שהושקעה במאמצים, שהושקעו במשאבים, האם העיבוד הזה גם שייך לי? זאת אומרת, האם חברה אוספת עליי מידע, מאבדת אותו ולומדת עליי דברים שאולי אני, אפילו אני לא יודע על עצמי, כמו שאנחנו רואים ברשתות חברתיות, האם אני יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה את המידע הזה, תודה רבה, ואני לוקח אותו איתי.
אז א', זה לגבי הספר של מה ששאלת, לגבי המידע אתה יכול לנהל אותו, זה מה שריבקי אמרה לניידות, ותכף נגיע.
אבל לא רק המידע שאני סיפקתי, אלא המידע שנגזר ממנו.
לגמרי. קודם כל, המידע שאתה נותן לכל חברה, לפי הדינים המודרניים גם בישראל, הוא קודם כל שלך, הוא לא של בעל העסק. אתה מסכים למסור אותו, אתה מסכים למסור אותו למטרה מסוימת, הוא לא יכול לאבד את המידע למטרה אחרת ממה שהסכמת אליה. אם אתה יודע למה הסכמת, זה כבר שאלה נפרדת לחלוטין, ולכן
מה גם שנקרא לכל מטרה חוקית, כמו הרישום של חברות בארץ.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, האם הם יכולים לקחת את המידע הזה ולעשות לו, לעשות ממנו מידע אחר? פה היא שאלה של כמה כבר המידע קשור אליך, וכמה הוא לא, כבר לא קשור אליך, גם בהיבט של reverse engineering, וגם פה, השאלה אם אתה מסתכל מהזווית האירופית או מהזווית הישראלית. בזווית הישראלית, אני חושבת שצמצמו יחסית את הנושא הזה, ואם זה, המידע לא קשור אליך, ובשום מעמד סביר אי אפשר להגיע לך, הוא כבר לא מידע שלך, הוא מידע של בעל העסק. ולכן גם כל מה שקשור לניידות שלו, כבר לא חלים דיני הגנת הפרטיות. אם זה, המידע הזה קשור לך ואתה רוצה לנייד אותו, כמו שאמרנו, בישראל אי אפשר, בדיני הגנת פרטיות מודרניים כמו GDPR, אפשר לעשות את זה. אבל אם אני חוזרת להתחלה, שורה תחתונה, המידע האישי, הפרטי שלנו, השם שלי, תעודת הזהות שלי, איפה אני גרה, תמונה שלי, מה אני אוהבת לעשות בשירות הפנאי, זה המידע שהוא שלי, ואני נותנת אותו בנאמנות להרבה חברות כדי שיספקו לי שירותים, אבל הוא לא בשום פנים ואופן שלהם. אלא אם כן ריבקי יש לך הסתייגות.
אז אם זה המצב, וזה משהו שאנחנו רואים מדי שבוע, אפילו כמה פעמים בשבוע, שאנחנו רואים המון 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 מידע אישי ופרטי של אנשים, שפשוט מוצא את עצמו זולג מהמערכות האלה.
נשפך לאינטרנט.
עכשיו, אם הייתי נותן, למשל, לעידו, לשמור על המידע שלי, היה בא מישהו אליו הביתה וגונב את המידע, הוא לא היה צריך לפחות להודיע לי שהדבר הזה קרה. זאת אומרת, היום אנחנו רואים שהחברות לא ססות להודיע לי שהמידע שהפקדתי בידיהן כבר לא רק בידיהן. אז אני חוזר לשאלה הקודמת שלי, אם נתתי להם את המידע שלי לשמור, והמידע שלי נעלם מהם, נלקח על ידי צד שלישי, או עובד על ידי צד שלישי, המינימום זה לא להודיע לי?
לחלוטין, והחוק בישראל לא מאפשר לך את הזכות הבסיסית הזאת, זה נתון לשיקול דעת של הרשות. כלומר, אתה חייב, בהתקיים קריטריונים מסוימים, אתה חייב להודיע לרשות להגנת הפרטיות, נפרצתי, דלף מידע אישי, והרשות יכולה לבחור להורות לך, או לא להורות לך, להודיע לנושא המידע, כלומר, לי ולך, שהמידע שלנו נפרץ, וגם מן הסתם שווה שהודעה אותי, גם תכלול מה לעשות.
למה?
אבל למה? השאלה שלי זה למה? האם יש פה איזשהו משהו שכולנו מפספסים, או שפשוט
אינטרס שמניע את הדבר הזה?
אני לא הייתי מעורבת בזמנו בתיקון של תקנות אבטחת המידע, אבל השאלה הייתה, האיזון היה בין המקום שבו מצד אחד רוצים שיהיה דיווח, אם אני זוכרת נכון, שרוצים שיהיה דיווח על אירועי אבטחת מידע חמורה במאגרים ברמה הגבוהה, שזה החובה, לבין המקום שבו חששו שיעשו הכל כדי להסתיר בשל פגיעה בתדמית. עכשיו, החובה היום היא באמת לדווח לרשות, גם החובה הזאת היא בתת אכיפה, כן? כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מכירים את העולם שבו אנחנו חיים, ויש הרבה יותר פריצות הבטחת מידע מאשר מדווח. לרשות להגנת הפרטיות. כשאני מדברת בשיח עם אנשים רלוונטיים בנושא, אני חושבת שהיום חברות, או לפחות חלק מהם, צריכות להבין שיש גם ערך בהגברת האמון, בכך שאתה כן מודיע במקום שבו יש דלף של מידע, אבל לצערי זה יותר נסמך על רמת, אם אפשר להגיד, השיווק והאמון, מאשר מבחינת חיוב הנורמות. אגב, אין לנו גם עדכונים שוטפים לגבי היקף הדיווחים שהיו, ולכן אנחנו גם לא יודעים להגיד בכמה מהם הרשות החליטה לחייב הודעה או לא. כן, בדוח השנתי המאוד מאוד מפורט, שעכשיו הרשות תצטרך להגיש אחת לשנה, יהיה התייחסות גם לנושאים הללו.
אני אוכל להוציא את זה בחופש מידע?
אתה לא תצטרך חופש מידע.
אחת לא, לא, לשנה... לא, את השמות של החברות.
אז אני אגיד שלמיטב זיכרוני, הגשנו בקשה, אני לא זוכרת אם זה היה תנועה לחופש המידע, בזמנו התייעצו איתי, ביקשו מהרשות את מספר הדיווחים.
לא, לא,
אני
לא
בטוח, לא אתם. אני לא בטוחה בזה ב-100%, אבל זכור לי משהו וסורב. כלומר, רצינו לבקש, אפילו ברמה של הדעת, כמה דיווחים, כלומר, מה היקף, אנחנו מדברים על 10 בשנה, 1,000 בשנה, מיליון בשנה, למיטב זיכרוני, אני יכולה לבדוק את זה, אבל למיטב זיכרוני זה מידע שלא נמסר.
סייבר סייבר.
מכיוון שאנחנו כבר מזמן תשתשנו לגמרי את הגבול הגיאוגרפי של המידע, של איפה הוא נמצא פיזית, איך החוק מתמודד או איך המדינה מתמודדת עם מידע של אזרחים ישראלים שנמצא ופוגע בפרטיות שלהם מחוץ לישראל. איזה כלים יש לאזרחים שחברה זרה, שאפליקציה מרושעת ממדינה אחרת, גנבה להם את המידע או פוגעת להם בפרטיות, מפרסמת את המידע, מה הם יכולים לעשות? או מה הרשות יכולה לעשות? זאת אומרת, אם אני חברה ישראלית, כל מה שאני צריך לעשות זה להעביר את המידע לחברה צד שלישי, ואז למצוא אותו ברשת?
לא, רגע, תבחין, מבחינת איפה נמצא המאגר פיזית, זה פחות משנה. כלומר, ברגע שהחברה הישראלית יחולו עליה החוקים, הבעיה, מה שחשבתי שאתה מכוון, זה מה קורה אם באמת חברה באירופה פוגעת, או כן, במדינה כן. אחרת, לא באירופה,
בדיוק
כן?
זאת בדיוק הכוונה.
אוקיי, אז חוק הישראלי הוא לא חוק אקסטריטוריאלי, כלומר, הוא רק חל בישראל, בניגוד לדוגמה ל-GDPR, שהוא חל על כל, או ה-CCPR בקליפורניה, שהוא חל על כל גוף שמחזיק מידע של תושב האזור הרלוונטי, בין אם זה קליפורניה ובין אם זה האיחוד האירופי. אז לא, החוק הישראלי הוא טריטוריאלי לחלוטין, והוא חל רק על חברות ישראליות, לא משנה איך הן מחזיקות את המידע, אבל רק על חברות או גופים שפועלים בישראל.
אבל חברה שהיא אירופאית... והיא נרשמה באירופה, חל ה-GDPR באופן של ההגנות שאנחנו נקבל, אמנם לא הזכויות אולי, כי אנחנו לא אירופאים, אבל ההגנות שהחברה תעמוד בסטנדרט אירופאי, ולא הייתי לצורך העניין אומרת, אוקיי, הסטנדרט נמוך יותר, כי זה לא חברה ישראלית. אז הרפאים חברות באירופה...
טוב, אפשר לרשם בעוד מקומות.
זהו, רציתי להגיד שיש עוד מדינות חוץ מאירופה וקליפורניה.
נתנו את אירופה
וארצות
הברית, כן, אבל צורך העניינים וחברה הרשומה באירופה, אני לא חושבת ששם הדאגה שלי הייתה...
אני אומר, טקסס או דלוואר, זה...
אבל חברות כמו טיק טוק, חברות כמו קספרסקי, שמחוקקים ברחבי העולם פשוט מזדעזעים מהפגיעות בפרטיות שהם עשו. איך החוק הישראלי עוזר לאזרחים הישראלים להתמודד עם הפגיעות האלה?
הוא לא עוזר הרבה לדעתי. שוב, אני לא מכירה את הסטרקצ'ר של טיק טוק או של קספרסקי בישראל, אבל אני יכולה להניח שהמאגר שלהם הוא לא רק בישראל, ולכן הוא לא רשום פה. ולכן אני חושבת שגם פה לנו, גם כאזרחים, יש אחריות. אנחנו לא עיוורים לזה שטיק טוק היא כלי שיכול מאוד לפגוע הפרטיות של המשתמשים שלה, ועלינו גם יש מקום של מודעות של האזרחים. זה לא רק חייב, לא כל דבר חייב להיפטר רק ברגולציה, גם חשוב להגיד את זה בסופו של דבר. ורגולציה יכולה לעודד הרבה יותר אוריינות ומודעות, אבל אני חושבת שגם הרבה פה זה עניין של חינוך. וטיק טוק זה לגמרי עניין חינוכי ולאו דווקא רגולטורי.
אנחנו נמצאים בעצם במצב, מבחינת החוק, אפילו החוק החדש, שיכול להיות שהייתה דליפת מידע, והפרטים שלי דלפו, אבל אני לא יודע מזה. אף אחד לא מחויב לספר לי על זה, המדינה אולי תפעל, רשות הפרטיות אולי תפעל נגד החברה, אבל אני אפילו לא יודע שאני צריך להתגונן מפני שימושים לרעה שעשויים להתבצע במידע שלי.
למשל, להחליף סיסמה.
כן, למשל, או להוסיף multi-factor authentication. אז אנחנו יודעים שבארצות הברית, יש כל מיני חוקים שמדברים על דיווח לרשויות, דיווח לרשות ניירות ערך, ודיווח למשתמשים, כולל הרבה חברות פשוט נותנות להם שירותי אנטי-ספאם, אנטי-סקאם, אנטי-גניבת זהויות, שאמורים לאפשר להם להתמודד עם, עם ההשלכות של המידע שדלף. ולנו אין את זה, זאת אומרת, אני עכשיו צריך לגלות בעצמי שהמידע שלי היה בחברה מסוימת, שהוא דלף, ושאני יכול בעצם לפעול נגד החברה הזאת.
אני כן רוצה פה להגיד שהתקווה שלי, ושוב, בגלל שאני אומרת תקווה כי אין לנו נתונים, אבל התקווה שלי זה שכן מגיעות לרשות דיווחים על כשל אבטחת מידע חמור, ושהם מבינים שיש פעולות שהאזרח צריך לעשות כדי להתגונן או להיות מודע להם, אני מאמינה ומקווה, אין לי שום ידיעה, כי זה לא משהו שמפורסם, שהם אכן מורים לחברות, ובודקים שהחברות אכן מודיעים לאזרחים שלהם. אני כן אומר...
זה נועם, מניסיוננו, האם הם מודיעים לחברות מודיעים?
אז אני רוצה להגיד שאני חושבת, אני רק רוצה להגיד, שאני חושבת שזה עוד נופל, זהו, אני רוצה להגיד שזה, אני חושבת שזה עוד נופל עוד לפני כן. אני חושבת, ואתם תדעו להגיד, כי אתם מכירים את השטח יותר ממני, אבל אני משערת שחברה תעשה הכל במקום שבו יש לה כשל, הבטחת מידע, לא לדווח גם לרשות. וזאת שאלה מאוד טובה, במקום שבו יש עכשיו עיצום כספי, כמו שאמרתי, שיכול להיות גם מאוד גבוה, הוא יכול 320 אלף או 640 אלף שקל, האם זה יתמרץ את הגופים כן לדווח, או עדיין, שוב, אנחנו, אתם מכירים טוב ממני, זה יכול להגיע לסכומים הרבה יותר גדולים, הנזק הפוטנציאלי מחשיפה, כשל הבטחת מידע כזה, מעניין מאוד לראות, האם זה יתמרץ, והאם התמריץ הזה, אגב, באמת יוביל את הרשות לגרום לנו להיות יותר מודעים לזכויות שלנו, אבל אנחנו ימים יגידו.
אני רוצה להזכיר שלא רק רגולציה היא מניע לאכיפה או ל... יש גם אינטרסים עסקיים, כלומר, אם מידע של חברה דולף הוא מפורסם ברשת, לחברה יש בעיה רצינית הרבה יותר מכרגע אם לדווח לרשות או לא לדווח לרשות, כי אנשים יודעים כבר שהמידע שלהם דלף, כמו שהיה לצורך העניין עם אטרף, אטרף כבר לא קיימת בגלל זה. אז גם יש את הספירה הכלכלית והעסקית, שגם היא הסוג של מטריה, שהיא מייצרת איזושהי רגולציה עצמית של ארגונים, שאף אחד לא רוצה שהמוניטין שלו ייפגע, שהחברה תיפגע, שהלקוחות שלו ייפגעו. אני לא חושבת שיש הרבה מאוד חברות שאוספות מידע כדי שהמידע הזה ידלוף. יש אינטרס גם פנימי של חברות לשמור על המידע. וצריך לזכור את זה, זה לא רק רגולציה.
ומה בדבר ממונה על פרטיות, כמו שיש במקומות אחרים בעולם? האם החוק מחייב ארגונים למנה אחראי על פרטיות, שנושא באחריות לאי פעולות מרושעות במידע שלנו?
אז נתחיל כך, התיקון החדש מחייב מינוי ממונה על הפרטיות
בגופים מסוימים. חברות פרטיות?
זהו, גופים מסוימים. כל גוף ציבורי, כל סוחר במידע, שאלה גופים שחייבים ברישום, גוף שמחזיק מידע על פעילותו האישית של אדם, כלומר כל חברות הסלולר למיניהם וכדומה, וגופים שמחזיקים מידע רגיש, כמו מידע רפואי או מידע כלכלי בהיקפים גדולים. אז אלה גופים שיהיו חייבים ממונה על הגנת הפרטיות, הוא מחויב לפעול על מנת ליישם את הוראות החוק, אין פה אחריות אישית, האחריות עדיין נותרת אצל בעל השליטה, ויותר מזה אני אומר, החובות שלו, אני אגיד ככה, שוב, אנחנו כל פעם משווים עם ה-GDPR, אבל זה באמת החקיקה מובילה, אם ב-GDPR יש לנו לדוגמה חובה לקיים מנגנונים של privacy by design, של יצירת שימוש באנונימיזציה, מחיקת מידע מרגע, שהוא לא רלוונטי, כל אלה חובות שקיימים מכוח ה-GDPR, ה-DPO, הממונה על הפרטיות, יש לו הרבה יותר יכולת לבוא ולהציע פתרונות, או לבוא ולהגיד, תשימו לב, אנחנו צריכים לבוא ולהשתמש בכלים האלה, או לפעול להטמיע כלים של אנונימיזציה ושל הנדסת פרטיות, כי יש לנו חובה מכוח החוק, ובין אם המוצרים האלה טובים יותר או פחות, אבל זה עניין אחר, אבל יש את המוטיבציה, יש את ה... שתגרום לבעל השליטה, למי שאחראי בארגון, לבוא ולפעול ולהשקיע כסף כדי להטמיע כלים כאלה. מה יכול לעשות ממונה על פרטיות בישראל, שכל מה שהוא יכול לבוא ולהגיד, הסכמה או לא הסכמה? אז הוא ידאג שיש ממונה על הבטחת מידע, והוא יוודא שהוא עושה את הניטור שהוא צריך, ואת ההרשאות שנדרש, ואת נועל הבטחת שנדרש, וכדומה. אבל איזה עוד כלים שהם כלים חיוביים, שמתמרצים פרטיות, יש לנו שלדי-פי-או יהיה באמת יכולת לבוא ולהיות גורם משמעותי בארגון, ולא...
דוח שנתי על מצב הפרטיות, שמירת המידע, ניסיונות פריצה, דליפות. להגיד... תקשיבו, יש לנו מידע פה על לקוחות מ-20 שנה אחורה. חלקם כבר לא לקוחות שלנו, וגם אלה של לקוחות שלנו, האם יש לנו הצדקה לשמור את המידע הזה, והאם זה שווה את הסיכון שכשהוא ידלוף, אז אנחנו נקבל תביעות או נקבל עיצומים.
אבל בוא נחשוב על DPO שנמצא באירופה, ואומר להם, תראו, יש לנו מידע על לקוחות של 20 שנה, ואסור שיהיה לנו.
כן.
לבין DPO בישראלי שיבוא ולהגיד, יש לנו מידע ללקוחות של 20 שנה, כדאי שלא יהיה כי אם, בסדר? בהנחה שהמידע הזה הוא בעל ערך לעסק, התמריץ של לבוא ולהגיד, יש לנו סיכון הבטחת מידע, אני לא בטוחה שהוא מספיק. ולכן טוב היה שהיו באמת הוראות יותר משמעותיות לגבי האופן שבו צריך לנהל את המידע שנמצא במאגרים, שלא קיים היום בחוק הישראלי.
בעיניי ממונה הגנת הפרטיות זה תפקיד חלומות, כי זה לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול אחרי זה להגיד, אמרתי לכם.
אני חושבת שהתפקיד כמו שהוא מנוסח בחוק הישראלי עכשיו בתיקון הזה, הוא מאוד בירוקרטי. כלומר, אני לא רואה פה, כמו שריבקה אמרה, איזושהי בשורה לחברות לייצר מנגנונים מעניינים שיקדמו אותנו קדימה מבחינת עיבוד מידע לצרכים, נגיד, של בינה מלאכותית או של אימון מודלים. יש הרבה מאוד פתרונות של פרטיות דיפרנציאלית ודברים ומנגנונים נוספים שהארכיטקטורה מעניינת יותר, שלא צריכה את המידע עצמו ולסמצם את הסיכון שהמידע הזה ייחשף או יגיע לידיים הלא נכונות. הממונה הגנת הפרטיות לא נמצא שם בהגדרות התפקיד שלו לפי התיקון. הוא גם קצת מעובב אגב עם מנהל הבטחת מידע, כי הוא ממונה לצורך עניין על כך שהארגון עומד בנהלי הבטחת המידע שהוא קבע לעצמו. אני לא יודעת מה אמור את הממשקים פה, אבל לדעתי הם שמו פה איזשהו תפקיד שהוא משפטי מאוד, פחות טכנולוגי. כלומר, מי שיעשה אותו צריך להבין יותר בדיני הגנת הפרטיות, מאשר במידע ובפרודקט ובפיתוח של מנגנונים טכנולוגיים שבאמת עושים את הפעולות ש... עליהם אנחנו רוצים להגן, פעולות המידע שעליהם אנחנו נרצה להגן, ופה זה פספוס ענק בעיניי של התפקיד והגדרות התפקיד, והרבה מזה, ואני פה נותן גול עצמי כי אני משפטנית, זה תוצאה של זה שמשפטנים בעיקר כתבו את החוק והיו מעורבים, ופחות אנשי פרטיות ואנשי טכנולוגיה, אבל שוב, אני משפטנית גם, אבל אני גם מחזיקה בכובע טכנולוגי, אז לכן אני פה יותר מדברת מהכובע הטכנולוגי שלי. ופספסנו לדעתי.
לגמרי, אני מסכימה לגמרי עם נעמה, אני חושבת ששוב, בתור רק משפטנית שעוסקת בפרטיות, הפתרון לא יגיע מהרגולציה ומהנורמות, הוא יגיע מהפתרונות הטכנולוגיים, והרגולציה צריכה לעודד פיתוח של פתרונות טכנולוגיים, וכרגע בישראל זה לא קורה. והמחשבה שהפרטיות שלנו תהיה טובה יותר, בגלל שהוסיפו לנו קליקים ללחוץ עליהם, הוסיפו את 3 נספחים בחוזה בינינו, שבו אני מסכימה להכל, אני חושבת ששם זה הטעות. וגם זה חסר גדול בחוק, הצורך לייצר מוטיבציה לארגונים ולחברות, לפתח כלים טכנולוגיים, שמלכתחילה מגנים על הפרטיות, אין לנו את זה כאן בחקיקה הישראלית.
לפתח או להשתמש, כי לא תמיד צריך להמציא הכל.
לגמרי, נכון.
אני רוצה להגיד משהו מהניסיון שלנו בעמותה. בעמותה עשינו סבב הופעות, הייתי אומרת, סבב שיחות עם הרבה מאוד גופים, גם בתעשייה וגם בממשלה. ואני חושבת שהמסקנה העיקרית שלי מזה, זה שהשוק, גם הציבורי וגם הפרטי, צמא, כמו שריבקה אמרה, לפתרונות טכנולוגיים של פרטיות. הם לא רוצים יותר שיגידו להם מה אסור וכמה אסור, כי זה הרבה פעמים נתפס, ואני מסכימה עם זה, כחסם לחדשנות טכנולוגית. הם צריכים פתרון של מה כן אפשר. מה לא כולם יודעים כבר מה אסור ומה לא, אבל מה כן אפשר, זה משהו שמאוד מאוד חסר בחקיקה הנוכחית, גם באיך שהיא מכווינה התנהגות, כי הרי בסוף חקיקה היא לא רק אכיפה, היא גם צריכה להכווין התנהגות ותרבות, ופה אנחנו ממש החמצנו הזדמנות לדעתי מהותית, בעידן, בפתח עידן שהוא משמעותי של AI, ושעיבוד נתונים בצורה הרבה יותר מורכבת, אנחנו, כמו שריבקי כתבה ואמרה גם בשיחות שלנו, הם חיקקו חוק של אולי שנת 2000, הייתי אומרת אולי 2010, אבל זה לא משנה, עדיין החוק לא עונה לאתגרים שצפויים לנו בעשור הקרוב, כשאנחנו מסתכלים על מנגנוני עיבוד אוטומטיים של מידע.
ב-15 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות, אנחנו נמצאים במין מצב שיש כל מיני גופים שאחראים פחות או יותר על אותו דבר. יש לנו את מערך הסייבר, שהגבולות גזרה שלו הם נזילות, אם נגדיר את זה בעדינות, ויש לנו את הרשות שגם הגבולות שלה הם די נזילים. יש מקום לאחד אותם? זאת אומרת, שיהיה גוף אחד שאחראי על אבטחת מידע ופרטיות, או שלראייתכן יש ערך בכפילות הזאת, בעובדה שכמה גופים יכולים ולפעמים ניגשים לאמצעים סביב המידע שלי.
אני רק אוסיף שאנחנו מניסיוננו רואים שהרבה פעמים רשות הפרטיות היא הרגולטור היותר משמעותי כשזה נוגע לטיפול בבעיות סייבר. ושמערך הסייבר בצדק מתלונן שאין לו שיניים, אין לו את הכוחות האלה, אין לו את היכולות האלה. לפעמים הוא פונה לחברה שהתגלתה אצל הפרצה, והחברה אומרת, אוקיי, מה תעשה? לא רוצים תקן, אין לנו, לא, ביי. אז השאלה עם לתת סמכויות למערך הסייבר, לאחד את הרשויות האלה, האם יש ביניהם קונפליקטים שלא כדאי שיהיו באותו בית?
אני מחייכת, אני אגלה שבתקופה שהייתי ראש הרשות, הייתי חצי שנה ראש הרשות מילוי מקום, ובדיוק עלתה השאלה הזאת, ובכנות אני אגיד שברמה האישית אני חשבתי שצריך לאחד בין הרשויות.
אני שמחה סוף סוף, אך לא מסכימות.
אבל הבנתי וידעתי והיה לי ברור.
הצלחנו.
כן. הבנתי והיה לי ברור שזו החלטה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ולכן לא יכול לעשות את זה ראש רשות בתקופת ביניים, וזה משהו שצריך ראש הרשות העתידי הקבוע לקבוע. ואני אסביר כי אנחנו אולי כמי שעוסקים בתחום, אני יכולה גם להבין את הניואנסים והחשיבות וההבדלים שבין רשות שעוסקת לחלוטין רק בסייבר לבין פרטיות, אבל הכפילות הזאת היא מחלישה, וכמי שעבדה בממשלה הרבה שנים, בסופו של דבר המלחמות הארגוניות והחפיפה המוצלחת יותר או פחות, היא בסופו של דבר מזיקה לנו כציבור, ושוב, אפשר, יש לזה כל מיני פתרונות, עושים רשות אחת עם מחלקות שונות, ולא ניכנס לכל הפרוצדורות שיכולות, אבל כן, בראייה שלי, ואני יודעת שזה לא מאוד מקובל ואהוד בקרב אנשי הפרטיות, ואני כן אסביר למה, כי צריך להבין שההנחה היא והרצון הוא שרשות הסייבר תהיה חשופה להרבה הרבה יותר מידע ונתונים, והחשש הוא שבסופו של דבר אנחנו מייצרים רשות שאמורה להגן על הפרטיות, ועשויה בצורה כזו או אחרת לפגוע, כי ההכוונה היא אחרת, והכלים של סייבר הם אחרים, ועדיין, אני חושבת שלכלל השוק ולכלל הציבור, הניואנסים האלה הם לא מספיק ברורים, ולא מספיק מובנים, וטוב היה אם היו מאחדים כוחות.
עורך דין מטרסו, ריבטל?
לא, אני לא מסכימה על הנושא הזה, אני חושבת שזה לא כפילות, בוא נחזור להתחלה ליסודות, הבטחת מידע הסייבר זה לא פרטיות, פרטיות נוגעת ומשיקה להבטחת מידע במקומות של הגנה על מידע אישי, אבל מעבר להגנה על מידע אישי מפני פגיעה בו, יש גם הרבה עניינים של עיבוד מידע שזה לא קשור בכלל לסייבר, איך אני מאבד את המידע ואיך אני משתמשת במידע שנמסר לי, זה לא סייבר וזה לא קשור לסייבר, זה יותר היבטים של הגנה על הפרט, הגנה על אינטרסים, זכויות אדם. סייבר זה עולמות אחרים בעיניי. סייבר זה עולמות קיברנטיים של איזה מערכות אני צריכה בשביל להגן על המידע הארגוני שלי. הרבה פעמים סייבר ופרטיות, כמו שריבקי הזכירה, הם מתנגשים. כשאני מפעילה מערכת סים, או מערכת ניטור לוגי, מערכת ניטור ארגוני. אני גם פוגעת בפרטיות של, של העובדים, של, ה, של נושא המידע שהמידע עליהם נמצא, אם זה מתי הם נכנסו לעבודה, או אם זה מיילים, שהרבה פעמים נתוני מטה דאטה של מיילים, הם כן מותרים בסייגים הרלוונטיים בחוק לאסוף אותם, וזה לא תמיד הדבר הכי הולך יד ביד עם פרטיות, שוב, יש את המדיניות וכל מדיניות הסכמה וכל הדבר הזה, אבל אני לא חושבת שיש פה הרבה דברים שהם נוגשים וניגוד עניינים, שאני לא חושבת ש, שצריך רשות אחת שתטפל בשניהם. אני חושבת שהמומחיות המקצועית של רשות הסייבר היא חשובה, חשוב לתת לה שיניים יותר, וחשוב לחזק את הרשות הזאת. והיא מסתכלת על הרבה אזורים שפרטיות בכלל לא נוגעת בהם. לצורך העניין, רכבת ישראל, האם היא תפעל או לא תפעל בזמן של מתקפה, מתקפת טרור מדינתית, אין פה שום קשר לפרטיות. יש פה קשר למומחיות מקצועית עמוקה מאוד בתחומי הסייבר, ופרטיות פה יכולה רק להשיח את הדעת לדעתי, ולייצר איזשהו מנגנון שהוא פוליטי של מי יותר חזק בתוך הרשות.
אז כאשר קורה מקרה של פריצה, דליפה, פרצה, ויש מידע
שהוא
אישי, מי מטפל בזה, המערך או הרשות?
אני חושבת שפה נכון לטפל בשיתוף פעולה, אגב, כי למערך, מה שחשוב שיהיה להם, ויש להם את זה, למיטב ידיעתי, או הם בונים את זה לפחות, זה מומחיות מאוד עמוקה בנושא של סייבר. וברשות, אגב, אני חושבת שזה חיסרון שאני צפיתי בו מצד, אני לא יודעת מה קורה היום, לא הייתי בקשר עם הרשות בשנים האחרונות, שם יש פחות כוח אדם טכנולוגי מקצועי בתחומים של הבטחת מידע, כשעמדתי מולם בפיקוחים לצורך העניין לפני הרבה מאוד שנים.
אנחנו יכולים לומר שהם משתפרים.
הם משתפרים, אז זה טוב לשמוע, אגב. אתה מרגיש שיש שם ברשות הגנת הפרטיות כוח אדם שהוא מבין טכנולוגי, מבין איך להבטחת מידע, מבין איך להגן על מאגרים, מבין מערכות ולעומק.
אז אני חושב שיש שם מעט מדי כוח אדם שמתעסק בדברים האלה ביומיום, אבל כן יש שם מידה מסוימת של ידע מקצועי שאולי בעבר היה חסר.
אני מסתכלת מנקודת המבט של הגוף המפוקח, שאין ספק שקורה אירוע שיש בו גם היבטי סייבר וגם היבטי פרטיות, הוא צריך הרי לאזן ולהנדס ביניהם, ועכשיו הוא צריך להנדס גם בין שתי רשויות. שוב, בראייה שלי היה טוב שאת הסנכון הזה היו עושים את זה במסגרת גוף אחד, אגב, ואני חושבת ששוב, כמתבונן מהצד, שהרשות, גם מערך הסייבר ורשות הגנת הפרטיות, שכללו ושיפרו את שיתופי הפעולה ביניהם. אבל עדיין, בהינתן שאנחנו מדברים על אירוע אחד שמייצר סיכונים בהיבטים שונים, טוב היה שגם לגוף יהיה רגולטור אחד שמתעסק, שיודע להתעסק גם וגם. לא בכל דבר צריך לפצל את זה לכל מיני ניואנסים.
כן, אבל אפשר לפתור את זה בשתי רשויות.
טוב היה שהייתה מחלקת סייבר ומחלקת הגנת הפרטיות, שמראש כפופה לאותו בן אדם, ויודעת לדבר ביניהם, ויודעת מראש להוציא הנחיה, לא בהסכמה או בהתייעצות, כמו שהם מניחים, אלא מראש שנוצרת על ידי שתי המומחיות שתי המומחיות.
מומחיויות.
אנחנו נערוך את זה.
שני עולמות התוכן המקצועיות, ומייצרת הנחיה אחת ותפיסה אחת, ולא מריצה את הגופים, לא בעת משבר אגב, ולא גם בעת שגרה. אבל אתם מבינים שדעתי לא התקבלה. אני גם לא השמעתי אותה, אני חייבת להגיד, כי באמת חשבתי שלא נכון שזה הכרעה שתתקבל בזמן
אגב, אני מקום. נוטה לדעתך, אני גם חושב שזה מאוד מאוד מבלבל גופים להתמודד עם הנחיות שהן לפעמים סותרות בין מערך הסייבר, שזה לגמרי וולונטרי לדבר איתם, לבין הרשות לפרטיות, שזה חצי וולונטרי. וטוב יעשה המחוקק אם יעשה שם סדר, מי אחראי על מה ואיפה בדיוק עוברים הגבולות, כי כן, סייבר והגנת סייבר זה תחום אחד, פרטיות זה תחום אחר, אבל כן יש הרבה מאוד דברים שמשיקים ביניהם, שמהווים שטח אפור, שיכול מאוד מאוד לבלבל את הארגונים והחברות.
לגמרי, אני רק רוצה להגיד, שוב גם בתור מי שהייתה במקומות צריך, כולנו מבינים שככל שאנחנו חושפים מידע ליותר מעגלים, אנחנו מייצרים עוד סיכונים. ולו מהסיבות האלה, כשאנחנו מדברים על אירועי סייבר, הייתי שמחה שבסופו של דבר זה נמצא בפחות מקומות, עם פחות אנשים, ולא מתפזר בין שני גופים, שלפעמים יש להם אינטרסים שונים.
לפחות שני גופים, כן.
לפחות, נכון, נכון, לגמרי. לא הזכרנו, כן.
אותי מעניין גם אם יש איזושהי סמכות, נגיד, לגוף שהוא לא תחת משרד המשפטים, ואז הוא יכול לבחון את ההחלטה המשונה, להוציא צו איסור פרסום על המידע שדלף ממשרד המשפטים, ועל כל הסיפור הזה, ולא לתת, כאילו, אתם רשות הפרטיות, אתם משרד המשפטים, למה אתם מסתירים מהציבור את מה שהתרחש שם? אבל טוב, בואו נעשה baby steps, מה שנקרא, נתחיל עם הדברים הקטנים ונעבור לגדולים. נעמה, רבקי, נועם, סייבר
סייבר. רגע, עידו, יש לי שתי שאלות לסיום.
יש לך שתי שאלות.
שתי שאלות.
בבקשה.
קודם כל, למיטב ידיעתכן, יש הצעת חוק חדשה, יש משהו בדרגים המקצועיים שמכין לקראת השלב הבא של חוק הגנת פרטיות, אולי שלם יותר, אולי רחב יותר. ואני אשלב את זה יחד עם השאלה השנייה, כי מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע, לו אתן המחוקק, איך היה צריך לראות חוק הגנת הפרטיות הישראלי של שנת 2025?
גנב לי את השאלה. אז נתחיל משאלה הראשונה ואז תגנוב לי את השנייה.
ראשית, יש תיקון שעומד על הפרק, נקרא תיקון 15, הוא יחזור להיות תיקון מספר 14, אבל ששם משרד המשפטים מבטיח, יש כבר טיוטות כנראה מתקדמות שלו, אבל שם משרד המשפטים מבטיח שיהיה התייחסות גם לסוגיות מהותיות. זאת לשאלתך, אנחנו מחכים לראות שהוא יופץ. לו הייתי מחוקקת את החוק, למה הבסיס? כמו שאמרתי, הייתי מתחילה בלהסדיר מה מותר לעשות, מתי מותר לאבד מידע, מתי זה לגיטימי לאבד מידע, שוב, לא רק על בסיס הסכמה. לאחר מכן הייתי מתייחסת באמת לאותם כלים, או לאותם עקרונות שצריכים להנחות אותי כאשר אני מאבדת מידע. אוקיי, ניתן לי היתר לאבד מידע, זה לא אומר שאני יכולה לעשות בו הכל, גם אם המקור הוא חוקי, ולכן הייתי מצפה לראות גם סט שלהם, ששוב, הזכרנו את כולם, של privacy by design, ואנונימיזציה ומחיקת מידע עודף. הייתי מקווה, זה כבר לא חוק הגנת הפרטיות, אבל הייתי רוצה לראות גם חקיקה שמתעסקת בעולם של רשתות חברתיות ו-AI וכדומה. זה, אנחנו חורגים קצת מהגנת הפרטיות, אבל באמת, אפרופו גם מה שאמרתי על סייבר, באופן כללי הייתי רוצה לראות כאן חקיקה דיגיטלית יותר הוליסטית. אנחנו דיברנו על חוק מ-1981 של הגנת הפרטיות, אבל זה החקיקה הדיגיטלית כמעט הכי מתקדמת, לא היחידה כמובן, אבל עוד חסר לנו הרבה בתחומי החקיקה הדיגיטלית.
אני חושבת שאם לא הייתי מחוקק, הייתי הולכת על חוק מונחי סיכונים, קצת בדומה למה שחוק ה-AI באירופה עשה, שמתייחס הרבה יותר לנושא של תזכירי סיכונים, ניהול סיכונים בהתאם לרמות שונות של מידע שאתה מחזיק, אם זה מידע רגיש או מידע אנונימי לצורך העניין, הייתי נותנת הרבה יותר תמריצים לאנונימיזציה של מידע, בצורה הרבה יותר משוכללת, שתייצר גם חדשנות. אני חושבת שמה שאנחנו טובים בישראל ובאירופה, אני חושבת שהרגולציה שם היא באמת משנה קצת את התעשייה. בישראל יש הרבה מאוד תעשייה של חדשנות, וחקיקה היא לחלוטין מנוע לחדשנות. כלומר, ראינו את זה גם אחרי ה-GDPR שצמחו עשרות, אם לא מאות, סטארט-אפים ברחבי העולם שנותנים פתרונות לתאימות מול ה-GDPR. גם חברת ביג איי די הישראלית, שאני מניחה שכולם פה מכירים, נותנת המענה הזה לנושא הזה של להבין איזה מידע הארגון אוסף. זה מה שהייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות חקיקה מונחת סיכונים שמקדמת חדשנות, מקדמת הרבה יותר פתרונות שכולנו נרוויח מהם, גם החברות ירוויחו מהם, בזה שהן שמורות טוב יותר על המידע של הלקוחות שלהם ושל המשתמשים שלהם, וגם המשתמשים, אנחנו, האזרחים, היינו מרוויחים מחברות שמכבדות הפרטיות שלנו בצורה הרבה יותר הוליסטית באמת, ומסתכלת על מידע בצורה שונה ולא בצורה של סחר מחר.
רבקי ונעמה,
עורך דין רבקי דבש, עמיתה בחירה במכון הישראלי למדיניות טכנולוגיה, ולשעבר ראש רשות הפרטיות, ומנהלת מחלקת רישוי ופיקוח, עורך דין נעמה מטרסו, לשעבר מנכ"לית עמותת פרטיות ישראל, והיום מנהלת אבטחת מידע בגוגל קלאוד ישראל.
כן, יש שלל תארים, זה היה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, זה היה מרתק.
תודה לכם.
תודה לכם שזמנתם, היה מאוד כיף.
וסייבר סייבר?
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפיינים. מגישים נועם רותם ועידו קינן. האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersyber. צרו קשר 055-277-6766. אס-אמסים בהודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ וטלגרם. או באימייל cyber@cybersyber.co.il. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פריק. רישיון, CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן לוקר, רן פרזיק ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404.
קריינות, ג'וני זילבר, קרי וייציג סייב וגיא גרמן. ואני...
עורך דין רבקי דבש.
שלום.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר.
יש.
אתה יודע להבחין בין הקולות שלנו?
איי, איי, איי.
אז הקול הצרוד יותר שלי זאת נעמה.
ואני רבקי. אם אתה מצליח לזהות את הניואנסים.
יש גם עוד מאפיין בולט. אני מדברת מהר, ורבקי תדבר ברור.
לא בטוח. תלוי.
זה גם.
אם מתחילים לעצבן אותי, אז מתחיל להיות מהר.
אז אני אקבל לעצבן אותך, למרות שאנחנו די מסכימות.
סייבר סייבר, ולהשתמע.